טוב, אנחנו חוזרים בעזרת השם ללימוד שלנו, פרשה ונפש בחבלי משיח, מתורת מורנו ורבנו הרב אלישע וישליצקי זצ"ל. והשבוע אנחנו ליווינו, כל עם ישראל ליווה את הרב אבי גולדברג, זכר צדיק לברכה, באמת קרוב משפחה שלנו. הרב אלישע ראה אותו במפגשים המשפחתיים, שרנו ביחד, ניגענו ביחד ורקדנו ביחד. רב אבי היה באמת באמת מיוחד כל כך. בדיוק ממש עכשיו העבירו בקבוצות סרטון קצר של חבר טוב שלנו, חבר משותף, הרב איתמר בן יעקב, שהיה איתו בקורס הרבנים הצבאיים, והוא אמר שהוא היה, הייתה לו הערצה והערכה מאוד גדולה לרב אבי, כבר בקורס עצמו, ובסרטון הזה שהוא מאוד מאוד מתרגש שם, ומאוד מבטא את הכאב שלו, הוא נוגע בנקודות שיחדו את הרב אבי, וזה דברים שהרב אלישע זצ"ל היה אומר, לעולם יהיה אדם, יראה שמיים, בסתר ובגלוי. אבל קודם כל, להיות אדם. הרב אבי היה בראש ובראשונה אדם. אדם רגיש, אנושי, חבר, עם עין טובה. באמת עין טובה מאוד מאוד מיוחדת. אנחנו לומדים על אברהם אבינו, ורב אבי אברהם, הוא היה ממש מידותיו ממידותיו של אברהם אבינו. עין טובה. רוח נמוכה, נפש שפלה. והוא סיפר שם סיפור, בסתר ובגלוי, הוא דיבר על זה שבקורס הרבנים הצבאיים, הוא קיבל מצטיין. אז כשהוא קיבל מצטיין, אז הוא אמר, אני? מה אני מצטיין? הוא אמר, מה עשיתי מיוחד? עשיתי משהו מיוחד ממישהו אחר? אז אחד החברים אמר לו, תראה, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אמר, אני רציתי להיות מצטיין. אתה גם כשקיבלת, אתה לא חושב שאתה מצטיין. אמר, אז מגיע לך. אז זה הרב אבי, ובאמת הדברים שאנחנו נלמד, שהם מדרכו ומידותיו של אברהם אבינו, הם מחדדים ומעצימים את הדמות של הרב אבי, באמת אבדה גדולה, אבדה גדולה לעם ישראל, כמו בכל המלחמה הקשה הזו, זו אבדה מצד אחד, ומצד שני, האור של הדמויות האלה מתפשט. כתוצאה מהאבדה, אנחנו זוכים פתאום לגלות את הדמויות האלה, שלפני כן הם היו צדיקים נסתרים, והופכים להיות צדיקים גלויים. אז הדברים שנלמד יהיו גם עילוי לנשמתו, ו סוג של סימון, סימון דרך. כל הדברים שאנחנו לומדים, הם במידה מסוימת התיישמו על ידי הרב אבי. שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות לרחל היקרה, האלמנה, ליתומים, יש להם מגדלור גדול, כמו מגדלור לכל עם ישראל, מגדלור גם למשפחה. אז פרשת לך לך, בתורת הרב אלישע זצ"ל, היא פרשה מאוד מאוד מרכזית. יש כמה סוגיות מאוד מאוד מרכזיות שהרב אלישע היה מברר אותן, וכמו שאנחנו מנסים לעשות בכל הסדרה הזו, אנחנו ננסה לראות איך הלימודים האלה, בסופו של דבר יש איזו נקודה אחת שעומדת מאחורי הרבה מאוד מהבירורים. זאת אומרת, זה לא אוסף של רעיונות מאוד מאוד יפים מכל מיני פרשנים, אלא יש פה איזה קו עקרוני, שהרב אלישע היה רוצה כל הזמן לברר אותו. בדרכים שונות, במקורות שונים, אבל היה פה קו עקרוני אחד, ואנחנו ננסה להתבונן בנקודה הזאת. מתוך שלל סוגיות, אנחנו נבחר כדרכנו סוגיה אחת, אולי סוגיה אחת מרכזית. אני רוצה לפתוח דווקא בספר שפחות מוכר ופחות נגיש לציבור, דברים שהרב אלישע פרסם, לפני המון המון שנים, זה לא היה ספר, זה היה גיליונות קטנים. אלונים כאלה, שנקראו הערות, שהוא כתב ביחד עם ייבדל חיים ארוכים הרב זאב הס, וחברו, עבדו ביחד באלעמי, ו... מה לא? לא, 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 לרב ישראל הס גם לא קשור. אז הגיליונות האלה נאגדו ביחד, ועד כמה שאני יודע, אפשר היום לראות אותם באינטרנט ב-PDF. זאת אומרת, מי שמחפש בבית הרב, יוכל למצוא את גיליונות הערות. זה נקרא הערות, פרשת שבוע, הרב אלישע, אפשר לחפש את זה ולהוריד את הגיליונות האלה. אז, לא, אין דף, הפעם אין דף. בסדר? אנחנו נעשה לימוד כזה, לימוד, שוב, לא איזה מקורות ארוכים, אבל איזו נקודה אחת. אז לפרשת לך לך, כמו הרבה מאוד מהשיחות של הרב אלישע, הוא היה חוזר על עקרונות מסוימים ועל מקורות מסוימים הרבה מאוד. אז אחד המקורות האלה נמצא בתחילת גיליון הערות. ככה הרב אלישע בעצם, הם כתבו את זה ביחד, אבל בפועל הכתיבה היא, לפי איך שזה נראה לפחות זה של הרב אלישע. אומר הרב ככה, פרט בודד במידע על דמותו של אברהם אבינו, מתואר בתורה עוד לפני האמירה האלוקית לך לך. היה זה בסוף הפרשה הקודמת, שם נאמר, נכון? סוף פרשת נוח, ויקח תרח את אברהם, את אברהם בנו, ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי קלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. כל זה תיאור שמופיע בסוף פרשת נוח. בפרק י' פסוק למד א'. השאלה היא, מה השאלה? בשביל מה הם יצאו? אם אף אחד לא ציווה עליהם. מה משמעות היציאה הזאת? יש, אני אזכיר ככה בלפחות אזכרה אחת, בתחילת שבוע הבא, סוף השבוע הזה, תחילת שבוע הבא, אזכרות לרבנו, רב יהודה לאון אשכנזי מניטו, זצ"ל, ומניטו היה מרבה להזכיר מדרש זוהר לגבי היציאה הזו. הזוהר מפתיע מאוד, אומר שהיוזמה של היציאה לא הייתה של תרח, היא הייתה של אברהם אבינו. תרח נספח אליו. הזוהר מדייק את הדברים. זאת אומרת, גם מה שנראה כביכול כמו יוזמה של תרח, זה בעצם לא יוזמה של תרח. זה אברהם אבינו בעצם, הוא זה שמרגיש מבפנים את הרצון ללכת. זאת הסיבה גם שתרח בעצם נעצר באמצע הדרך, ואברהם אבינו ממשיך. נכון. נכון, 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 נכון. אבל זאת אומרת, נכון. נכון. זאת אומרת, השאלה היא, למה תרח לא מצטרף להמשך המסע של אברהם? אז אפשר כמובן להגיד, בפשוטו של מקרא, מה כתוב בסוף הפרשה הקודמת? וימות תרח. בחרן? אנחנו נדבר על הנקודה הזאת. בסדר? נדבר עוד מעט על הנקודה הזאת. שאנחנו יודעים שהוא לא מת באותה תקופה. הוא מת יותר מאוחר. 60 שנה אחר כך. מה? לא, אז... בפשטות, אם למשל, אם הסיבה של היציאה הייתה, אולי כמו שאנחנו עוד מעט נגלה, שהייתה סיבה מסוימת ליציאה, אז יכול להיות שאם בדרך אתה מוצא משהו שבעצם מספק את הצורך שלך, אז אולי אתה תישאר שם. זאת הייתה הנקודה בעצם הראשונה שהרב אלישע נגע בה בעקבות פירושו של הספורנו. בסדר? אז הספורנו, רבי עובדיה ספורנו, מפרש ככה. ללכת ארצה כנען, שהייתה מוכנת, כלומר מוכנה, אל גרם המעלות במושכלות. כלומר, הייתה להם ידיעה שארץ כנען היא ארץ שיש בה איזו סגולה רוחנית, שתאפשר למי שמעוניין לקבל מעלה מאוד מאוד גבוהה כשהוא יגיע אליה. והייתה רצויה מכל הארצות, ולא הוזק אווירה בגשם המבול, כאוויר כל שאר הארצות. ככה הגמרא במסכת זבחים בדף קופיות ג' עמוד ב' אומרת שארץ ישראל לא נפגעה בזמן המבול. כן, 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 כן. זאת אומרת, המבול בעצם גרם לסוג של ירידה מסוימת בכל העולם, וארץ ישראל לא נפגעה בתקופה הזאת. בעצם, ארץ ישראל משמרת משהו מהבריאה, נכון, מהבריאה שלפני. זאת אומרת, גן עדן, עדיין יצאנו מגן עדן, ובכל זאת, ארץ ישראל משמרת משהו מהמצב הפרה-מבול. וכבר אמרו, ממשיך הספורנו ואומר, חזל, אווירה של ארץ ישראל מחכים. הגמרא בבא בתרא, דף קנ"ח עמוד ב', מלמדת שאווירה של ארץ ישראל מחכים. מה? או, יפה. אז עוד רגע, בסדר? עוד רגע, הרב אלישע בעצמו מביא כאן מקור מאוד מאוד מעניין מאורות הקודש, שמבאר את הנקודה הזאת של מה זה אוויר של ארץ ישראל שהוא מחכים. בפשטות, בוא נגיד את זה ברמה הכי פשוטה, ברמת ההבנה הראשונה, בארץ ישראל יש משהו רוחני, ולכן כשאדם מגיע לארץ ישראל, אז הרוחניות שלו מקבלת מענה. זאת אומרת, מה? המחשבה זה ביטוי של רוחניות. זה כמו שבן אדם אומר, וואי, תשמע, אני מרגיש שיש לי בהירות מחשבתית. מאיפה באה הבהירות הזו? ואומר שהבהירות הזו באה מסוג של מדרגה רוחנית שהאדם מגיע אליה. זה כמו, הזכרתי את המקור הזה הרבה מאוד פעמים, מהרב צבי יהודה זצ"ל. נכון? הרב צבי יהודה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. אז הרב צבי יהודה הרבה פעמים אומר, מה זה חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו? כל אדם נברא בצלם אלוהים, אבל חיבה יתרה נודעת לו. אם הוא מודע לצלם אלוהים שיש בו, זה חיבה יתרה. זאת אומרת, המודעות של האדם היא מה שמבדיל בין רמות שונות של אנושות. כלומר, כל בני האדם נבראו בצלם אלוהים, אבל חיבה יתרה נודעת לו. אם אתה יודע את זה, יודע את זה, הכוונה לא ידיעה אינטלקטואלית. אם אתה פועל על פי הנקודה הזאת, אם זה מניע אותך, בסדר? אז הרב אלישע בעצם מצביע לאור הדברי הספורנו, שמשפחת אברהם בעצם הולכת לארץ כנען. למה? כי היא מחפשת את הממד הערכי, הרוחני, שהיא כמהה אליו. זאת אומרת, במילים אחרות, כמו הכותרת של המאמר הזה עצמו, האדם מחפש משמעות. משפחת אברהם מחפשת משמעות, כלומר, האדם רוצה איזושהי משמעות, ומקום שיש בתוכו רוחניות גבוהה, זה מקום שהוא יוכל למצוא שם משמעות. אני מקריא את זה בלשונו של הרב אלישע, את המעלות הערכיות מחפש אבי האומה, מתוך מבנה טבעי נפשי הטבוע באישיותו. בסדר, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, שאנחנו עוד נתחכה אחריה. הרב אלישע בעצם כל הזמן, לאורך הלימוד שלו, בגוונים שונים, במקורות שונים, מנסה כל הזמן להצביע על נקודה מסוימת שיש לכל אדם, ואברהם אבינו כמייצג גבוה של האנושות, יש טבעיות של אמונה. טבעיות של מידות טובות. אבל אם הטבעיות הזו לא פוגשת משהו שמרים את זה לספירה יותר גבוהה, האדם עלול להיתקע באמצע הדרך. מעין חיפוש כזה מצאנו גם בתכונת האמונה ביחס לאברהם אבינו. הוא מצטט כאן מדרש רבה, אמר רבי יצחק, משל לאחד שהיה עובר ממקום למקום וראה בירה אחת דולקת. אמר, תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג? הציץ עליו בעל הבירה, אמר לו, אני הוא בעל הבירה. מדרש מאוד מאוד ידוע ומאוד מאוד מפורסם. והוא ממשיך ואומר ככה, הוא בנמשל, הצצה זו היא המפתח לאמירת לך לך. כך, לפי שהיה אבינו אברהם אומר, תאמר שהעולם הזה בלא מנהיג, הציץ עליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, אני הוא בעל העולם. כלומר, מה שהרב אלישע עושה בעצם, הוא מחבר בין המדרש הזה, לבין דברי הספורנו, שהם חיפשו מקום רוחני. אז מה הכוונה שאברהם אבינו היה שואל, האם אפשר לבירה הזו בלא מנהיג, הציץ עליו בעל הבירה? זה אומר, סליחה, שאברהם אבינו בעצם היה בתהליך חיפוש רוחני, ומי שנמצא בתהליך חיפוש רוחני כנה, הוא יזכה גם להתגלות. הוא יזכה לשלב הבא. והוא זוכה לשלב הבא. עכשיו, וכאן זה נותן מענה לשאלה שהעלית, מה זה בעצם אוויר הדרת ישראל מחכים. זו נקודה מאוד מאוד יפה ועמוקה. שימו לב לנקודה הזאת, כי אברהם אבינו נתפס בינינו בעקבות המדרשים, מנפץ אלילים, הוא ראשון המאמינים, הוא גדול המאמינים, את הנפש אשר עשו בחרן, אברהם אבינו מגייר את הגברים, שרה מגיירת את הנשים, הוא נתפס בינינו כגדול המאמינים. במקור הבא אפשר לראות את המשמעות של האמונה הזאת. אז הרב אלישע מתאר את זה בלשון הזאת. המעבר ממקום למקום מבטא אפוא את הרצון להבין את משמעות היקום ולהכיר את תכליתו. מה אברהם אבינו בעצם משתת, הולך מפה לשם, מה הוא רוצה, מה הוא חפש? כמו לשון הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, משוטט בדעתו. כלומר, הוא לא היה סתם עובר ממקום למקום, הוא היה כל הזמן שואל, מה הולך פה? מה משמעות מה שקורה פה? ברצון זה כלולה ההליכה לארץ, שבה יש סיכוי לעמוד יותר מקרוב וביתר עדינות רוחנית על שורשי הבריאה. כלומר, מי שמחפש מה משמעות הקיום, הוא ילך לארץ שבה משמעות הקיום נגלית. יש בכך ביטוי עמוק של הליכת העולם כולו למדרגה חדשה, יותר מוסרית ויותר רוחנית. ואז הוא מצטט מקום מאורות הקודש, חלק ב', עמוד תקג, פסקה י"ט. שימו לב ללשון הרב. כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, החומריות מתגברת על הרוחניות, והתאוות הגופניות עומדות הן אז בשורה ראשונה של תוכנית החיים ואפלת העולם רבי. אנחנו יודעים, על פי גדולי הסוד, שהעולמות בעצם נבראו בהשתלשלות. כשהעולמות העליונים יותר הם עולמות שהגילוי האלוקי יותר ברור בהם, והעולמות היותר נמוכים הם עולמות שנקראים אלמא דפירודה, עולמות נפרדים, שבהם הגילוי האלוקי הוא יותר נסתר ונעלם. כלומר, ככל שיש יותר הסתר, יש יותר פירוד. ככל שיש יותר פירוד, מה מסתתר? הגילוי האלוקי לא מתגלה בעולם, והאחדות מסתתרת. אני חוזר על הלשון. כשההתגלות של העולם המפורד מתגברת על ההתגלות העליונה של העולם המאוחד, אלמא דייחודה, זאת אומרת, זה הגילוי האלוקי העליון של ייחוד, החומריות מתגברת על הרוחניות. למה? כי החומריות מה היא? היא ההסתר של האחדות. דוגמה הכי פשוטה, מבשרי איך זה אלוקה, שבן אדם מסתכל על גופו, וכשהוא מסתכל על הגוף שלו, מה הוא רואה? הרבה מאוד פרטים. זאת אומרת, האדם עלול, כשהוא מסתכל על הגוף שלו, לחשוב שיש המון המון מערכות בחיים שלו, שמובילות את החיים שלו. אז מי מוביל את החיים שלו? לא יודע, יש מערכת כזו, מערכת כזו, יש הרבה מאוד פרטים בתוך החיים. מה? יש לב, זהו, אז לב זה, זה כבר, זה כבר סוג של הבנה שיש משהו אחד, אבל עדיין המערכת היא ריבוי. יש ריבוי. ועוד יותר, זה עוד בתוכי. אבל בוא נסתכל החוצה, יש מלא בני אדם. כשם שפרצופיהם אינם דומים, כך דעותיהם אינם דומות. יש מלא בעלי חיים, יש מלא צמחים, יש מלא... אלמא דפירודה. הכל נפרד, הכל שונה. והכל גם מתנגש אחד עם השני. מלחמות. ממה נובעות המלחמות בסוף? מפירוד. אם כולנו היינו מרגישים שאנחנו אחד, אז לא היה בכלל אכזריות. לא היה פירוד בעולם. זאת אומרת, ככל שהעולם החיצוני מתגבר, אז ככה יש יותר פירוד בעולם. והיה לארבע ראשים. נכון. נכון, ברור, יותר מזה, אני אגיד, שמעצם המהות של הבריאה, יש איזה פירוד. בסדר? הבריאה זה מלשון בר, החוצה. אתה בעצם בורא משהו שהוא הפוך ממה ש... מהבורא. כלומר, אם... כן. אם הכל היה אחד, אז לא היה מקום לבריאה, בעצם. זאת אומרת, יש פה איזה פרדוקס. ברגע שאתה בורא משהו, אז אתה מפריד אותו מהמקור, אבל אתה רוצה שהוא יכיר במקור, אבל מה שקורה בעצם זה שבהשתלשלות, מרוב שנהיה פירוד, כבר אתה לא זוכר את המקור, מאיפה באנו. זה בעצם הקונפליקט הגדול של העולם, ואז יש דרכים שונות בעצם להתגבר על הפירוד. דרך אחת להתגבר על הפירוד, זה להשתלט על העולם. זאת אומרת, השתלטות זה סוג של ניסיון פרוורטי, סוטה, להתגבר על הפירוד. למה? כי צריך שיהיה אחדות. אז איך אני יוצר אחדות? שכולם יחשבו כמוני. זה גם נקודה שמניטויה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, שהאימפריות הגדולות, הטוטליטריות בכלל, היא סוג של ניסיון להתגבר על הפירוד שקיים בעולם. איך? על ידי זה שאני משתלט על כולם. זאת אומרת, זה כמו שהאדם רוצה שיהיו לו חברים, אבל לא רוצים להיות חברים שלו. אז מה הוא עושה? הוא מכריח אותם להיות חברים שלו. כלומר, הוא רוצה משהו נכון, אבל אם אתה תכריח אותם, זה לא יעבוד. התחושה של הבדידות שלו היא אמיתית, אבל ברגע שאתה מכריח אחרים להיות חברים שלך, זה לא יעבוד, זה לא אמיתי. וזה בעצם מה שהטוטליטריות מייצרת. היא מייצרת ניסיון לאחדות, אבל אחדות כוחנית. ואחדות כוחנית היא לא אחדות אמיתית. מה? נכון, נכון, נכון. אז זה שאלה מאוד מעניינת. האם מגדל בבל הייתה כפייה? כי לכאורה המדרשים מתארים שהייתה איזה היה מימד של כפייה. כי הפרויקט של המגדל היה כל כך במרכז העניין, שמי שלדוגמה היה מת, או מישהו שהיה מתנהג לא כמו שצריך, אז הוא זורקים אותו. הפרויקט היה יותר חשוב מבני האדם. זאת אומרת, זה בעצם הנפילה של הטוטליטריות תמיד היא למקום הזה, שהפרויקט הוא יותר חשוב מהפרטים שמרכיבים אותו. זה בעצם המתח הגדול של בני האדם. הקומוניזם מצד אחד, של הניסיון לייצר אחדות, והליברליזם מהצד השני, שבו ניתן חופש לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה, אבל הליברליזם מוביל בסוף, בקצה לאותה אכזריות. למה? כי אם כל אחד עושה מה שהוא רוצה, למה שאני אדאג למישהו אחר? זאת אומרת, כאילו יש פה פרדוקס, כי זה שני קצוות שלכאורה אידיאולוגיות שונות, שמובילות בסוף לאותה תוצאה. הקומוניזם רצה לדאוג לאחדות, שכולנו נהיה מאוחדים, ובסוף מוביל לאכזריות, כי בסוף אף אחד לא מעניין אותו הפרטים. מה שמעניין זה השיטה, שהשיטה תשרוד. והליברליזם מייצר אכזריות מכיוון אחר. כל אחד לעצמו, ולא מעניין אותי. לא מעניין אותי מה יהיה. זה פרדוקס שכל מקורו נובע מזה שאם אתה לא מכיר באחד שעומד מאחורי הכל, אז כל שיטה שאתה תייצר בסוף תוביל לאותה תוצאה. כי רק שהאדם מכיר בזה שיש מעבר לכל המציאות איזה גורם אחד שמאחד בינינו, רק אז האדם בעצם כולנו בטלים אליו, ולא אחד מנסה לייצר שיטה שמאחדת את כולם. טוב, זה ככה סטייה קצת לצד, אבל זה נקודה מאוד מהותית להבנת הפירוד שעליו מדובר. אז ממשיך הרב ואומר, והתאוות הגופניות עומדות אינז בשורה ראשונה של תוכנית החיים ואפלת העולם רבי. למה תאוות? מה הקשר לתאוות? כי התאוות בעצם, התאוות זה הצדדים האפלים של החיים. מה זה תאווה? תאווה זה דחף. כשאדם מתאווה למשהו, זה משהו שדוחף אותו, לא באופן מושכל. אלא באופן אינסטינקטיבי. האינסטינקט דוחף את האדם. למה מתי שהפירוד מתגבר, אז התאוות, האינסטינקטים מתגברים? בגלל שאין שם בהירות של מחשבה. יש דחפים, הדחפים שולטים. זאת אומרת, ככל שהאדם נמצא בהכרה גבוהה, בתודעה גבוהה, אז יש יותר יכולת לשלוט על הדחפים. בגלל שהדחפים הם לא אלה שמניעים את האדם. וכשההשקפה של העולם האחדותי מתגברת, אז התשוקות הרוחניות וכל השאיפות העדינות מתגברות, והעולם הולך ואור. כלומר, ככל שיש יותר הכרה במימד האחדותי של העולם, שכולנו אחד, קודם כל ברמה הכי פשוטה, אם אני מכיר בזה שאתה ואני זה אחד, למרות שאנחנו שניים, אז יש לי פחות מוטיבציה להרוויח משהו על חשבונך. בסדר? הדחף מניע אותי בעצם לקחת לך. כי אני רוצה יותר, אני רוצה שניים. אני לא רוצה שאתה תיקח לי. כי אם אתה תיקח לי, אז יהיה לי פחות. אבל אם אנחנו מבינים ששנינו בעצם מרקם אחד, אז מה אני קולט בסוף? שאם אני אקח לך, במי אני פוגע בסוף? גם בי אני פוגע. זאת אומרת, ככל שההכרה של האחדות מתגברת, אז האדם בעצם הופך להיות פחות אגוצנטרי. ואז התאוות נחלשות באופן אוטומטי. זה נקודת מבט מאוד מעמיקה, שבן אדם הרבה פעמים אומר לעצמו, איך אני אשתלט על התאוות שלי? הרב אומר, אם אתה תגביר את ההכרה, אז התאוות באופן אוטומטי נחלשות. בדיוק, בדיוק. כן, כאילו, זה לא תמיד אפשר להגביע לבן אדם את נקודת המבט. לא תמיד, מה לעשות? לפעמים צריך שוטרים, לא רק שופטים, גם שוטרים. צריך לפעמים להאיים על בן אדם, שאם אתה לא תתנהג טוב, אתה תחטוף. אבל האנושות לא תוכל להתקדם אם לא תמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. זאת אומרת, כשהארץ מתמלאת בדעה, אז לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. למה לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי? כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. כאילו יש פה גם גילוי בעצם של זה לעומת זה עשה אלוקים. מצד אחד יש לנו את המבול שהארץ, מה שנקרא מים לים מכסים את כל האנושות ומחסלת את העולם, ומהצד השני שהגאולה גם תהיה כמים לים מכסים. בגלל זה חזל גם מדברים על כך שדור... בדיוק. חזל מדברים על זה שדור המבול היה אמור להיות דור שראוי לסוג של גילוי של תורה. זאת אומרת, מבחינת הפוטנציאל היה שם פוטנציאל לגילוי תורה. מה הכוונה לגילוי תורה? לגילוי דעת. שתהיה להם דעת. ובמקום זה, מה שקרה, באו מים ושטפו את הכל. ואז, עכשיו, כל זה, למה? בשביל הסיום של הפסקה. אז הרב אלישע מאיר הערה, וזהו היבט מסוים בתכונתה של ארץ ישראל. היבט אותו מחפש אברהם בדרכו של הבנת המאחד שבבריאה והכרת מקורה ותכליתה. מסיים הרב קוק זצ"ל, אווירה דארץ ישראל הוא המחכים, הנותן הערה בנשמה להשכיל את היסוד של העולם המאוחד. וזהו היסוד של ביטול עבודה זרה וכל שאיפותיה וסעיפיה. למה כל העניין של ביטול עבודה זרה הוא כל כך מרכזי בכניסה לארץ? למה יש כל כך הרבה פסוקים שמדברים על ביטול עבודה זרה? כי זה המהות של ארץ ישראל. מאיפה מגיעה עבודה זרה? עבודה זרה מגיעה מזה שיש מלא 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 כוחות נפרדים שפועלים בעולם, וכל פעם אדם פונה לכוח אחר בשביל להשיג איזה משהו. אבל אם האדם מכיר בזה שיש מקור אחד, גבוה מעל גבוה, שהוא זה שאחראי על כל מה שיש בעולם, אז אינו, הפירוד לא מחזיק אצלו. וזה המהות של ארץ ישראל. כלומר, מה זה האוויר עד ארץ ישראל מחכים? האוויר של ארץ ישראל מבטל את היסוד האלילי שגורם לאדם להרגיש כאילו העולם הזה רווי בכוחות נפרדים, והוא מכיר בזה שיש רק מקור אחד לכל העולם. אז זה סוג של בירור ראשוני של השאיפה. מה אברהם אבינו בעצם מחפש בדרך שלו? מה הוא מחפש? מה הוא רוצה בארץ ישראל? מה השאיפה? אגב, זה גם מסביר לנו את כל הסיפור של ברית בין הבתרים. שימו לב, ברית בין הבתרים בהמשך הפרשה, למה היא קשורה? כל הנושא של ארץ ישראל. לברית הבשר, נכון? ברית המילה קשורה לברית הארץ. למה? בגלל שאם אתה רוצה לזכות בארץ שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, מה אתה צריך? לתקן את התימות שבבשר. כי התימות שבבשר היא חוסמת את האדם מלקלוט את השפע האלוקי של הבנת האוויר המחכים, האוויר של האחדות. זה התיקון הגדול. בדיוק, בדיוק, נכון, 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 ועל ידי הגלות, שבעצם הגלות היא החלשת המימד הגס, נקרא לזה, של התפיסה של האדם את עצמו, ועל ידי זה בעצם הוא איסורים, כן, איסורים מסוימים, כן. טוב, אז עכשיו זה היה סוג של הערה אחת מתוך גיליונות הערות, השיחה עצמה, המאמר עצמו הוא מאמר ארוך, עם הרבה מאוד פרקים. אני עכשיו הולך לחוברת כדבר אלישע. חוברת כדבר אלישע, שזה שיחות של הרב שיצאו לאור בשנים האחרונות, כמה וכמה חוברות כאלה על כל חמישה חומשי תורה. הלשון היא יותר קלה, בגלל שזה מתוך שיחות, ואנחנו נוכל להמשיך בעצם את הקו שהתחלנו, שפתחנו בו. בעצם יש פה שאיפה לצאת, ויש שאיפה להגיע לאיזה מקום, וכאן אני רוצה שניגע באיזה נקודה אחת. נקודה אחת שהייתה מאוד מאוד ייחודית לתורה של הרב אלישע. אז בתחילת הפרשה נאמר ככה, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך. הרב אלישע מביא כאן דברי השפת אמת, במילים לך לך גנוז שורש הנשמה הישראלית. משמעות המילים הללו היא לנוע ולהתקדם. לך לך. כשהתורה עוסקת בתנועה, בתנועה של אברהם אבינו לכיוון ארץ כנען, אנחנו מוצאים שני ביטויים. האחד מופיע בסוף פרשת נוח, ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן ארן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארץ הכנען, ויבואו עד חרן וישבו שם. תרח ומשפחתו יוצאים מאור כסדים במגמה ללכת לארץ כנען ונעצרים בחרן. ואז מגיע השלב השני, ובו נכנס לתמונה הציווי האלוקי, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. עכשיו, כאן מגיע משפט מפתח מאוד מאוד יסודי. יש פער משמעותי בין ההליכה של האדם מרצונו, מהחלטותיו, משיקוליו האישיים, לבין המקום שבו האדם פוגש את רצונו המוחלט של אלוקים. וזה אפשר להגיד, כאן אנחנו פותחים פה, מה שנקרא פותחים שולחן, מדברים פה על אחד היסודות הכי הכי מרכזיים, שגם הרב קוק חוזר עליהם הרבה מאוד פעמים, ואפשר להגיד שכל פרשת העקדה זה המהות שלה. מה הנקודה? הנקודה היא שכל דבר שאדם עושה רק מהרצון האנושי שלו, ולא זוכה לסוג של השראה שהקדוש ברוך הוא פותח את האדם לאיזה מקום יותר גבוה, אז הדבר הזה תמיד תמיד יגיע בסופו של דבר לגבול, לקצה. זה לא יגיע לתכלית שלו. הסבר. תרח לוקח את משפחתו לארץ כנען. מה הוא מחפש שם? מבאר הספורנו, שכבר אז היה ידוע שארץ ישראל היא המוכנה אל גרם המעלות, זה מה שראינו. כלומר, תרח מודע ליתרונות, לסגולות ולאיכות החיים שיש בארץ כנען. הייתה להם מסורת שאין השפעות מזיקות של המבול על ארץ כנען. האוויר שלה יותר נקי משאר הארצות. משום כך הם מחליטים לצאת מאור כסדים לכיוון ארץ כנען. כשהאדם הולך משיקולים אנושיים, גם אם הם רוחניים, אם בדרך הוא מוצא מקום טוב יותר, הוא משנה את החלטתו ובוחר במקום שנראה בעיניו כעת כמוצלח ביותר. וזה הסיפור. זאת אומרת, מה הסיבה שתרח נעצר בדרך? כי תרח בעצם מחפש משהו שהוא רוצה. מנגד, מהצד השני, כשהאדם הולך על פי הציווי האלוקי, זה למעלה מכל חשבון אנושי. עד כדי כך שאברהם אבינו יוצא אל המסע, למרות שהוא עדיין לא יודע את היעד הסופי שאליו הוא הולך. לך, לך, אל הארץ אשר אראך. האם מישהו היום, שואל הרב אלישע, היה מוכן לנסוע למקום כלשהו מבלי לדעת מהו היעד וכמה זמן תיקח הנסיעה? אפילו בתפילת הדרך אנחנו מבקשים ותגיענו למחוז חפצנו. כלומר, יש לנו יעד וחפץ ברורים. ועיקר הבקשה היא שניסה לשלום ונגיע בזמן. מול זה מדגישה לנו התורה שהיציאה מחרן על פי הצו האלוקי דורשת ביטול מוחלט של כל השיקולים והחשבונות האנושיים. אז עכשיו, לסיום, ככה, אנחנו ניגע בנקודה אחת קטנטנה, קטנטנה שהרב היה חוזר עליה הרבה פעמים, העליתי אותה כשאלה. מה הסיבה? שתרח שלא מת בסוף הפרשה הקודמת, למרות שמתואר בפשט שהוא מת, מתואר כאילו הוא מת. מה הסיבה שבמילים פשוטות נגיד את זה עובדים עלינו? כתוב לנו שהוא מת, אבל הוא לא מת. מה הסיבה שהפשט הוא לא מה שקורה באמת? מה הסיבה לזה? מה? זהו, אז רש"י מביא שם את המדרש הידוע שהרשעים בחייהם קרויים מתים. צדיקים קרויים חיים גם במותם, והרשעים בחייהם נקראים מתים. נו, בסדר. זה הסבר. הסבר. ועדיין, בכל זאת, למה דווקא פה אתה כותב את זה? יכולת לכתוב את זה גם במקום אחר? מה החידוש דווקא פה? וכאן יש נקודה מאוד מאוד מעניינת, זה אפשר להגיד אפילו סוג של חידוש או נקודת חידוש בהתבוננות פה של הרב אלישע, בדיוק בפשוטו של מקרא, כמובן על פי רשי, תשימו לב לדבר הבא. אז מה הם שתי, אני אשאל ככה, מה הם שתי הקומות שדיברנו עליהם, שאברהם אבינו בעצם בונה את המסלול ההתפתחות שלו בשתי קומות? יש את הקומה שבוקעת מבפנים, מהטבעיות שלו, יחד עם המשפחה, שהוא רוצה ללכת לארץ כנען, ארץ שהיא מחכימה, בגלל שיש בה יסוד רוחני מאוד גבוה, זה מצד אחד. מצד שני, אברהם אבינו גם נפתח לשלב הבא, שזה לא נשאר אנושי, זה עולה לשלב הבא, זה מעפיל לשלב הרוחני, האלוקי. וכאן תשימו לב לדבר הבא. ההבחנה בין שתי הקומות שנבנות אצל אברהם אבינו באה לידי ביטוי בפסוק שמסיים את פרשת נוח. ויהיו ימי תרח, 5 שנים ו-200 שנה, וימות תרח בחרן. אז איפה מת תרח? בחרן. אבל הוא לא מת אז. אז למה הוא מת עכשיו? למה מתואר עכשיו שהוא מת? מבחינת סדר הפסוקים נוצר הרושם שהציווי האלוקי של פרשת לך לך, מתי הוא בא? לפני מיטתו של תרח או אחרי? אחרי, נכון? אבל לפי חיבור הנתונים של ויחי תרח 70 שנה ויולד את אברהם, את נחור ואת ארן, עם הפסוק שמופיע בתחילת הפרשה, ואברהם בין 5 שנים ו-70 שנה בצאתו מחרן, אם אתה עושה את החשבון, מה יוצא לך? אין מצב שהוא מת אז, נכון? נכון? זאת אומרת, שפטירת תרח בגיל 205, מתי התרחשה? 60 שנה אחרי שאברהם אבינו הגיע לארץ. אז למה זה לא כתוב בזמן? עונה המדרש, את מה שאמרנו בהתחלה, נכון? שהרשעים בחיים קרויים מתים. זה רובד אחד, אבל יש עוד רובד. אולם, המדרש, הוא מביא כאן את המשך המדרש, לא מסתפק בתשובה הזו, אלא מביא נימוק נוסף, ורשי מביא את זה גם. לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, מה מפחיד את אברהם? מה מפחיד אותו? לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר, אצא ויהיו מחללים בשם שמיים ואומרים, הניח אבי והלך לו לעת זקנתו. מה אברהם אבינו בעצם אומר? אני מפחד. אתה אומר לי עכשיו ללכת, אבל אבא שלי פה, אז כן. אם אני לא אטפל בו, מה יגידו? שזה חילול השם. שאני יראו את אברהם אבינו, הוא לא מטפל באבא שלו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך לך. לך אני פותרך מכיבוד אב ואם. ואין אני פותר לאחר מכיבוד אב ואם. זאת אומרת, מה פירוש הציווי לך לך, לפי המדרש? זה פטור מיוחד ממצוות כיבוד אב ואם. אבל מה הקטע הזה? מה זה בא ללמד? מוסיף המדרש, ולא עוד אלא שאני מקדים מיטתו ליציאתך. זאת אומרת, הרב אלישע מחדד את הנקודה, כלומר רוב הסיכויים שהקורא לא ישים לב לפערים, כי מבחינת הרושם שנוצר מקראת הפסוקים, אברהם אבינו לא משאיר את תרח לבד. אבל מה נעשה? הוא שואל את השאלה המתבקשת, אם הקורא בתורה יחפש את האמת בסוגיה הזאת, מה נוכל לענות לו? לכאורה כלפיו עונה המדרש, לך אני פותרך מכיבוד אב ואם, ואין אני פותר מישהו אחר מכיבוד אב ואם, ועדיין צריך לברר מה פשר התשובה הזאת. אז מה זה? מה זה המשחק הזה? שאני פותר אותך מכיבוד אב ואם, ואני אעשה כאילו תרח מת. מה הלימוד שיש פה? אז מה אתם אומרים? מה הוורט שיש פה? מה הסיבה שככה מתארים לנו פה איזה סיפור שנראה קצת כאילו זה בלוף? מה? זה לא אמיתי. כן, אז השאלה היא עדיין, למה, אברהם אבינו בעצם חושש שיחללו בו שם שמיים, כוונה שיגידו, או, טוב, נו, אתם רואים את הדתי הזה, בסדר, הוא דתי, דתי, אבל עוזב את אבא שלו. זאת אומרת, המדרש רוצה בעצם להציב לנו קונפליקט בין החיבור לאלוקים לבין אנושיות. כלומר, אם אתה מתחבר לאלוקים וממשיך את המהלך עד ארץ ישראל, אז זה מתנגש לך עם הדאגה לאבא שלך, אז למה זה צריך להיות ככה? מה ההתנגשות? מה פשר ההתנגשות הזו? אז אפשרות אחת זה להבין מה שנקרא שכיבוד אב ואם לא בא מעל הציווי האלוקי, כמו שאנחנו יודעים גם מבחינה הלכתית. איש אביו ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. שאתם צריכים לדעת שלמרות שאתם צריכים לכבד את ההורים, אתם צריכים לשמור את השבת. וזה לא בא על חשבון זה. אז הרב אלישע עשה פה... כן. כן, כן. אז תראו את הלימוד של הרב אלישע, של לימוד מאוד מאוד מיוחד, שלדעתי גם מאוד מאפיין את דרך הלימוד וגם את התביעה, את התביעה הפנימית שלו. הוא אומר ככה, הוא מדבר פה על הצירוף שהקדוש ברוך הוא מצרף את אברהם, הכוונה הוא מצרף אותו, מברר אותו, מזכך אותו, ואז הוא אומר ככה, במצוות כיבוד אב ואם יש רובד בסיסי וטבעי של הכרת הטוב, כפי שכותב ספר החינוך, ציטוט ספר החינוך, משורשי מצווה זו שראוי לו לאדם שיקיר ויגמול חסד למי שעשה עמו טובה, ולא יהיה נבל ומתנקר וכפוי טובה. אז זה הרובד הטבעי של מצוות כיבוד הורים. אולם, אבל, הרמב״ם, בהלכות ממרים, פרק ו', מלמד שיש רובד נוסף למצוות כיבוד אביהם. שימו לב. עד היכן הוא כיבוד אביהם, אפילו נטלו כיס של זהובים שלו, והשליחו בפניו לים, לא יחלימם, ולא יצער בפניהם, ולא יכעוס כנגדם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק. ועד היכן הוא מוראן, אפילו היה לובש בגדים חמודות, ויושב בראש בפני הקהל, ובא אבי ואמו וקרעו בגדיו, ויקעו בראשו וירקו בפניו, לא יחלימם, אלא ישתוק ויירא ויפחל ממלך מלכי המלכים שציווהו בכך. שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יותר מזה, לא היה יכול לפרקס בדבר. קל וחומר למי שאמר והיה העולם כרצונו. מטורף. זאת אומרת, יש פה איזו מדרגה חדשה של כיבוד אב ואם. ברמה הטבעית, לא הייתי חושב שבמצב כזה אתה צריך לכבד את ההורים. נכון, נכון. אבל כאן היית אומר שזה עבודה זרה. רגע, זהו, אז עוד רגע נגיע לזה. בכל אופן, הרב אלישע מדייק פה מהרמב״ם, הוא אומר ככה, הרמב״ם חושף בפנינו רובד אחר לחלוטין בקיום מצוות כיבוד אב ואם. בכל קנה מידה אנושי, היו פותרים את הבן מלכבד את הוריו במקום של הפסד או ביזיון. אבל הציווי האלוקי מציב רף גבוה שהוא למעלה מכל היגיון אנושי, והוא מבוסס על הפחד והמורה ממי? ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווהו בכך. לכן, אף במצבים שנראים כבלתי אפשריים, מוטל על הבן לכבד את תוריו. למה? כי בעצם האמונה בקדוש ברוך הוא חושפת בפנינו רובד חדש של כיבוד הורים. יש כיבוד הורים טבעי של הכרת הטוב, ויש רובד יותר עמוק של כיבוד הורים. אפשר להגיד שההורה הוא בעצם מי שהחיים שלך עברו דרכו. כלומר, ההורה פותח אותך להכיר במי שאמר והיה העולם. כלומר, בן אדם אומר, תשמע, הוא הצינור, כן, זה... גם אם הוא לא היה הורה מיטיב, גם אם הוא היה הורה בעייתי, תרצה או לא תרצה, החיים שלך בעולם הגיעו דרכו. אבל זה רובד מאוד גבוה, זה רובד הכרתי גבוה. על כן, אם רוצים להגיע לצירוף, זאת אומרת צירוף זיכוך בסוגיית כיבוד הורים, כלומר להעמיד אותה על הבסיס המוחלט של גזירת הכתוב של מי שאמר והיה עולם, וזה החידוש, צריך להשתחרר מהקומה הטבעית של קיום המצווה. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, אתה קיבלת את אביך בחרה. מה? זה לא רק על גבי, כי אברהם אבינו בעצם פותח פה אפשרות חדשה. זה קצת כמו, ולכן אמרתי שזה דומה לפרשנות של הרב קוק בעקדה. למה צריך עקדה כמעט להרוג את הבן בשביל לגלות סוג של אהבה חדשה לבן? למה אי אפשר שזה יהיה תהליך הדרגתי טבעי? כוונה, אתה אוהב את הבן, אהבה טבעית, ועל גבי זה יש אהבה אלוקית. למה צריך לעבור תהליך שכמעט אתה מאבד את הבן, ואז יש לך אהבה עליונה? כי אין דבר כזה לזכות במדרגה עליונה, בלי סוג של מסירות. כי ברגע שאתה מוסר, אז אתה זוכה במשהו חדש. אבל אם אתה רוצה רק לעבור תהליך הדרגתי, זה כמו שהרמח"ל כותב שהקדושה תחילתה עבודה וסופה מתנה. למה זה לא יכול להיות הדרגתי? תפס, 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 ואז בסוף מגיע לקדושה. למה? כי יש מדרגה מסוימת שאתה חייב איזו מסירות בשביל לזכות בה. במידה מסוימת, כן, כן, כן. כן, איך הגמרא אומרת? נכון, איך הגמרא אומרת? שלוש מתנות טובות בשם רשב"י. שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנם אלא על ידי איסורים. תורה ועולם הבא וארץ ישראל. למה? כי כל דבר רוחני בשביל לזכות בו, אתה חייב להיפתח מהמדרגה הטבעית למדרגה חדשה. זה לא יקרה לבד. זה דומה לברית מילה. כן, בדיוק, בדיוק. דיברנו על זה גם שם. דיברנו על זה, נכון? שברית מילה. למה אי אפשר לעבור תהליך רוחני ולהגיע לברית? למה צריך לחתוך משהו? למה צריך להתייסר? למה איסורים? למה? בגלל שיש משהו בבשר, יש משהו בתודעה הרגילה האנושית, שהיא חסומה, ובשביל לפתוח אותה אתה חייב לחתוך משהו, להסיר איזה אורלה. ורק על ידי זה האדם מגיע לשלב הבא. אז נחתום את הנקודה הזאת, נראה איך הוא אומר את זה בלשונו. אומר, אתה קיבלת את אביך בחרן, עכשיו תצא משם, תעזוב את אביך ותלך לארץ כנען. נכון, ייתכן שאנשים בחרן לא יבינו את זה, וכן ייתכן שאנשים שיקראו בתורה ויעשו את חשבון השנים יתמאו על שהשארת את אביך בחרן. אולם הנכס הרוחני שהעולם כולו ירוויח כתוצאה מכך שאברהם אבינו עוזב את אביו והולך לארץ כנען, הוא נכס של בניית כיבוד הורים במדרגה חדשה לחלוטין. זה הסיפור. זאת אומרת, אנחנו כביכול מפסידים את הכיבוד הורים שאברהם אבינו יכול היה לכבד אותו. אבל מה מרוויחים מזה? סוג של כיבוד הורים חדש לגמרי. מדרגה אחרת. לכן כאילו, אני רק חותם את הנקודה הזו, לכן צריך לשחק פה משחק עדין, מצד אחד, שלא תהיה תחושה שאברהם אבינו נטש את אבא שלו, זה נראה כאילו תרח מת, ומצד שני הוא באמת חי, אז למה מספרים לנו כאילו הוא מת? כדי לפתוח אותנו לסוג של הבנה חדשה. קשה לי להאמין, כי אחרת הוא לא היה אומר את מה שהוא אומר במדרש, הוא מפחד שיחללו בו שם שמיים. אז הקדוש ברוך אומר לו, אל תדאג, אני פותר אותך. אני מסיים את הלשון שלו. על פי המדרש, מתוך העמידה של אברהם בניסיון של כבשן האש, נצרף אברהם אבינו ונבנתה מדרגה חדשה של כיבוד הורים עם קנה מידה אלוקי, כפי שבא לידי ביטוי בהלכה שניסח הרמב״ם. אז אני רוצה לחתום את הלימוד שלנו היום, הפעם, לאורך כל השנה הזאת, לאורך כל המלחמה הזאת, אנחנו עדים לגילוי מדרגת קומת מסירות הנפש של עם ישראל. ממש קומה אלוקית, זה לא קומה אנושית, זה קומה אלוקית. זה לא רק קומה אלוקית של אנשים שמוסרים נפש, זה גם קומה אלוקית של אנשים שאחרי שהם נפרדים מהאהובים עליהם, הם מגלים מדרגה שהיא לא מדרגה אנושית, היא מדרגה מלאכית. איך דיברתי עם אחד ההורים השכולים, בשבת, וסיפרתי לו על כל מיני דברים שהיו שם באוהל של משפחת גולדברג. הוא אמר לי, זה לא מדרגה אנושית, זה מדרגה מלאכית, זה חשיפה של מימדים אלוקיים. מאיפה זכינו שבעם ישראל יש גילויים כאלה של גבורה, גילויים כאלה של מסירות, גילויים כאלה של קדושה? מאיפה? בגלל אבות. בגלל אבות תושיע בנים. זה לא סתם בנים, זה בנים שהולכים בדרכי אבותיהם. שנזכה בעזרת השם, בזכות הבנים שהולכים בדרכי אבותיהם, לגאולה ברחמים, גאולה שלמה, גאולה שתתקן את כל הרוע והרשע שיש בעולם. אמן, וכן יהיה רצון. תודה רבה, תודה רבה שהשתתפתם, ויותר ממה שהקראתי לכם יש פה, באמת.